שלום לכולם, אנחנו היום בעזרת השם נלמד את החלק השני של מלאכת דש. למרות שאת עיקר היסודות של מלאכת דש למדנו, אבל בכל אופן אנחנו נלמד היום כמה דוגמאות כדי לחדד יותר את המושג של דש, וגם כיוון שהדוגמאות האלה שנביא מפוזרות בכל מיני מקומות ב שולחן ערוך ופוסקים, אז נחדד את העניין הזה ונסיים את המלאכה הזאת היום בעזרת השם. אנחנו למדנו שהעניין של מלאכת דש זה שני דברים מחוברים יחד, ואתה מנתק ביניהם, ובכך אתה מגלה ובעצם מייצר פה את המאכל או את הדבר המסוים. זה מלאכת דש, בדיוק כמו שהיה במשכן, או כמו הרעיון שהיה במשכן, שלקחו את החיטה שהייתה עטופה ומחוברת למוץ ולקש, וניתקו אותה ממנה, ובעצם על ידי הניתוק גילו אותה והכינו אותה לשלב הבא של של הכנת האוכל. זה בעצם מלאכת דש. למדנו שאחד מהדברים שנגזרים ממלאכת דש זה סחיטת פירות. למה? כאשר אתה סוחט את הפרי ומוציא ממנו את המשקה, אתה בעצם מנתק את המשקה שמחובר לפרי, ואתה עובר על מלאכת דש. אבל זה בתנאי שהמשקה שנמצא בתוך הפרי, יש לו באמת שם של משקה. מה זאת אומרת? רק אם זה זיתים או ענבים, שלמשקה שבלוע בתוך הזיתים או ענבים, יש לו שם של משקה, כי התורה נתנה לזה שם של משקה, לזיתים שמן ולענבים זה היין, ומאלת, יש פה בעצם שני דברים מחוברים, שאתה מנתק אותם, אתה עובר על מלאכת דש. לעומת זאת שאר פירות, כמו שמותר לקחת פרי, תפוז לצורך העניין, ולפרוס אותו לחלקים, אין בזה מלאכת דש, כי אתה לא מנתק בו בין שני דברים לדבר אחד. אותו דבר, אם אתה סוחט את הפרי, אז זה כמו להפריד אוכל מאוכל, כמו להפריד את התפוז מהתפוז. המשקה שיוצא מהתפוז אין לו באמת שם של משקה, זה לא נקרא שניתקת בין שני דברים, ומהתורה זה מותר, חכמים מסרו את זה, עטו זיתים וענבים. למה? אם נותר לך לשחות תפוזים, אנשים יגידו, מותר לשחות בשביל המשקה בשבת, אז גם יבואו לשחות זיתים וענבים, וזה איסור מהתורה. למדנו את היתרים שמותר לשחות אוכל לתוך אוכל, כי אז המראה שלא מתייחס לזה כמו משקה, אלא כמו אוכל. אחרי מותר לשחות כל סוגי הפירות, מעיקר הדין, לתוך קדירה עם אוכל. לגבי סחיטת לימונים, האם מותר לשחות לימון בשבת? אז על פניו, בשורה הראשונה נשמע, ברור שזה אסור. למה? אתה לוקח את הלימון, אתה שוחט מאוד את המשקה, לכאורה זה אסור, כמו שאסור לשחות תפוזים. בכל אופן, דעת השולחן ערוך, וככה בפשטות נוקטים הספרדים, שמותר לשחות לימונים בשבת, גם לתוך כוס תה. למה? בית יוסף כותב בעצם שהמשקה שיוצא מהלימון אין לו שם של משקה בכלל, גם לא מתייחסים לזה כמו משקה. לתפוז מתייחסים למשקה שיוצא ממנו כמו משקה, אז זה נראה כמו דש, אבל המשקה שיוצא מהתפוז הוא לא נראה כמו משקה. למה? כי אף אחד לא שותה את המשקה, את הלימון, משקה לימון, למה מערבבים את זה בתוך דברים אחרים וכולי. מתייחסים לזה יותר כמו תבלין, כמו אוכל, כמו לקחת פרוסת לימון ולשים אותו בתוך האוכל, ככה לפעמים סוחטים את המשקה. אין לזה שם של משקה, לכן אומר השולחן ערוך שמותר. לעומת זאת, המשתמר מביא את חיי אדם שמחמיר ואומר שאסור לסחוט לימון לתוך משקה, לתוך סלט יהיה מותר, כי שוב פעם זה לתוך אוכל, או שיהיה מותר, המשתמר כותב שיהיה מותר לסחוט את זה על גבי סוכר, ואז כאשר אתה סוחט את זה על גבי הסוכר, זה נקרא כאילו אתה סוחט את זה על גבי אוכל, אתה מתייחס את זה כמו אוכל, זה יהיה מותר. זה בעצם הפינפונג שלמדנו. דישה זה להפריד בין שני דברים מחוברים. אם אתה סוחט פירות, אם זה שני דברים, באמת זה איסור תורה. אם זה רק נראה כמו שני דברים, זה נראה כמו משקה ואוכל, אז זה אסור. אם אתה סוחט זה לתוך האוכל, אז זה גם לא נראה כמו, אז עליבא דאמת זה לא משקה, זה כמו אוכל, אלא זה אוכל, ואז זה מותר. ולגבי לימון, הבאנו את המחלוקת, פשטות האשכנזים מחמירים בזה, ובני ספרד מקלים בזה. עכשיו אני רוצה לדבר על עוד כמה דוגמאות שהם נגזרות ממלאכת דש. זה, כשחושבים על זה, זה דבר נורא נורא פשוט, אבל בוא ניצור את המחשבה, נחדד את הנקודה הזאת, כי שוב פעם, זה דוגמאות שמפוזרות בכל המקרים, לכן ראיתי צורך לייחד לזה שיעור מיוחד בפני עצמו. אחרי שאנחנו מבינים שהמושג של דש זה בעצם לפרק, כן? לנתק בין שני דברים שמחוברים יחד. אז אסור לחלוב בהמה בשבת. אסור לחלוב, כתוב בשולחן ערוך, שאסור לחלוב בהמה בשבת. למה? כי החלב מחובר לגוף של הבהמה, וכאשר אתה חולב את הבהמה, אתה בעצם מנתק את החלב מן הבהמה. זה פשוט, זה איסור דישה, זה איסור תורה. פשוט. עכשיו, כמו הרבה מלאכות, יש אופנים שבהם ניתן להתיר את המלאכה. מתי? אם הבהמה מצטערת, כן? יש לה ריבוי חלב, היא מצטערת. צער בעלי חיים זה דאורייתא. אז מותר לבקש מגוי שיחלוב את הבהמה. אמירה לגוי זה איסור דרבנן, כמו שנראה. וצער בעלי חיים דאורייתא, התירו. אסור להשתמש עם החלב הזה, זה מוקצה, רק עד מוצאי שבת. מוצאי שבת תהיה מותר. אופן נוסף, להשתמש במשאבה חשמלית. אם מחברים את זה לגוף מלפני שבת, ודאי מותר. טוב, מאמין שזה לא כך נפקמין פה לאנשים. רוב האנשים פה נראה לי שלא שואבים את החלב שלהם מהפרה, אלא קונים חלב בסופרמרקט. מה לגבי להבדיל לשאוב חלב, חלב אישה? הצירה דעת השורן ההוא כותב, זה דברים פשוטים, שהחלב של האישה מחובר לגוף שלה, וכאשר מנתקים, כאשר שואבים, מוציאים את החלב מהגוף בכל דרך שהיא, זה בעצם ניתוק של החלב מהגוף, וזה בעצם הלך הדש. אז עוד פעם, נכניס את זה טוב לראש, כאשר מנתקים את החלב מהגוף של האישה, זה בעצם מלכת דש. מפרקים, מנתקים את החלב מהגוף של האישה. פעמים שתראו מקומות, פוסקים שקוראים לזה מפרק, מפרק זה בעצם תולדה של דש, זה בעצם דש. מנתקים דבר במקום גידולו. מצוין. רגע, אז אם יש לי תינוק שצריך לנוק, אז אסור להעניק אותו? התשובה היא, להעניק מותר. למה? זה לא איזה יותר מסוים, פשוט מאוד, זה נקרא דרך אכילה. אמרנו שלא כל ניתוק של דבר ממקור גידולו זה מלאכת דש, זה רק אם זה נעשה בשלב של יצירת האוכל, אבל אם זה נעשה בצורה של אכילה, זה מותר, כמו שמותר למצוץ פירות בתוך הפה, מותר לקחת ענבים ולמצוץ מהם את הפרי, מותר לכולם בתוך הפה, מותר למצוץ את הפרי, למה זה דרך אכילה, זה לא דרך המלאכה, זה מותר. אותו דבר מותר לנעוק, מותר לתינוק לנעוק, לנוק חלב. למה? זה דש, אתה מנתק בין החלב לגוף? לא, זה לא דרך המלאכה, זה מותר. ומה באשר לשאיבת חלב, שרוצים לשאוב את החלב? אז אני רוצה להגיד פה משהו מאוד מאוד חשוב, ממש חשוב, זה אולי אחד הדברים הכי, שהכי מפריעים לי שאנשים שואלים, כששואלים ביחס לשאיבת חלב, תמיד הפוקוס של האנשים על האם להשתמש במשאבה חשמלית או משאבה ידנית? רבותיי, זה בכלל לא הנושא. זה נושא הרבה יותר שולי. הנושא הוא הרבה יותר חשוב. האם בכלל מותר לשאוב את החלב? לשאוב את החלב, להוציא את החלב, זה איסור תורה, זה מלאכת דש. אתה מנתק את החלב מהגוף, זה מלאכת דש, זה איסור תורה. טוב, אז מה, אז אסור? אז בואו נחלק את זה לשניים. בואו נלך מהקל לקביל. אם יש לי תינוק שחייב את החלב אם, אני לא נכנס פה לוויכוח מתי זה נקרא שהוא חייב, אבל בהנחה שהוא חייב, כל אחד יסתכל בפוסקים, יש בזה מחלוקת גדולה, אבל בהנחה שהתינוק חייב את החלב אם, והוא לא יודע לנוק, הוא לא יכול לנוק, אז ודאי שמותר לשאוב בשבילו, פיקוח נפש. בהנחה שהתינוק לא זקוק לחלב, אני לא נכנס מתי הוא זקוק ומתי, לא מחווה דעה בעניין, בהנחה אבל ברורה שהוא לא זקוק, אז מותר לשאוב את החלב? לכאורה אסור. לא רק שאסור לשאוב, גם אסור ללחוץ במקום כדי להוציא את החלב. כל פירוק, כל ניתוק של החלב ממקור גידולו, זה דש. אסור. אז מה, אז אסור? אז אם האישה מצטערת, אז אנחנו כבר למדנו דני רפואה, ואנחנו יודעים שלאישה יש גודש, כן? יש לה צער גדול בעניין הזה, התירו לה להוציא את החלב באופן שזה יהיה איסור דרבנן. איך נהפוך את שאיבת החלב למלאכה דרבנן? פשוט מאוד. מתי שאיבת החלב היא מלאכה דאורייתא? אם אני שואב את החלב, מוציא את החלב, בשביל להשתמש בו, זה נקרא מלאכה צריכה לגופה, אני שואב את החלב כדי לעשות שימוש בחלב, זה מלאכה דאורייתא, זה אסור. אבל אם אני שואב את החלב, וזורק אותו, משליך אותו לאיבוד עם כל הצער שבדבר. במקרה כזה זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. זה יורד לדרגה של איסור דרבנן, ועדיין אסור לעשות את זה, אבל במקום צער של האישה, במקום צער כזה גדול, התירו. אז עוד פעם, שאיבת חלב, במקום שיש גודש, או כן, במקום צער, התירו, כדי למנוע את הצער הזה, התירו, ובלבד שישליחו את החלב. אז יש כאלה שאומרים שצריך מראש לפגום את החלב, זאת אומרת שלשים כבר בתוך המשאבה, לשים סבון, בתוך הבקבוק, שהחלב מיד שהוא יוצא ויפגם, יש כאלה שאומרים שמספיק שהוא על דעת כן, שהוא שואב בשביל לשפוך. כך או כך הוא מוריד את זה לדרגה של דרבנן. בסוגריים נסביר את המונח של מלאכה שאינה צריכה לגופה, למרות שאני בטוח שכולם יודעים, רק בוא נפשט את זה. מלאכות, מלאכות השבת, אז נלמדות מהאופי שבו הם נעשו במשכן. זאת אומרת, המלאכות שעשו אותם במשכן, או מה שדומה להם, אסור לעשות אותם בשבת. אבל לא סתם. צריך גם שהכוונה שלך תהיה לאותה תכלית שעשו אותה במשכן. דוגמה. מותר לחפור בור בשבת? אם אני חופר בור, ואני מתכוון בשביל לבנות בית, סליחה, או אם אני חופר בור כדי לחרוש את השדה, זה מלאכת. אבל אם אני חופר בור, לא בשביל הבור, אלא כי אני צריך את החול, זה איסור דרבנן. שימו לב, יהיה פה שני אנשים, שניהם חופרים בור, אחד חופר כי הוא רוצה לחרוש את השדה, ואחד חופר כי הוא רוצה את החול, זה עובר על איסור תורה, זה עובר על איסור דרבנן. למה? מה ההבדל ביניהם? כי אותו אחד שחפר בשביל החרישה, הוא עושה את המלאכה כמו שהיה במשכן. חפרו, חרשו, כן? כדי לחרוש את השדה. אבל אדם שחופר לא בשביל עצם החפירה, אלא כי הוא צריך את החול, זה נקרא מלאכה שלא צריך אותה לגופה, לא צריך אותה בשביל התכלית שלה, אלא לתוצאה אחרת, לתוצאה צדדית, לא כמו שהיה במשכן, זה איסור דרבנן. לכן, כאשר אדם שואב את החלב, אם הוא שואב בשביל להשתמש בחלב, זה מלאכה צריכה לגופה, דש בשביל להשתמש בחלב עצמו, בפרי עצמו, כמו שדשים את החיטה כדי להשתמש בחיטה, זה המלאכה. ככה, אם שואבים את החלב בשביל להשתמש בחלב, זה המלאכה. אבל אם שואבים את החלב לא בגלל שאני רוצה להשתמש בחלב, אלא כי אני רוצה שהוא לא יהיה בגוף, ואת החלב אני משליך לפח, משליך, כן? וכן כזה, זה יורד לדרגה של דרבנן. מה, אז מותר לעשות מלאכות דרבנן? לא, אבל במקום צער, או כדי למנוע את הצער מהאישה, התירו. סיכום מה שאמרתי, שאיבת חלב זה איסור דאורייתא של דש. אם התינוק זקוק לזה, פשוט שמותר, פיקוח נפש. אם הוא לא זקוק לזה, אז יהיה מותר לשאוב, ולבד שישליחו את זה לפח. בסדר? אז בעצם אנחנו מתעסקים פה במלאכת דש, שהרעיון של דש זה הפרדה בין שני דברים מחוברים, שאני בעצם דבר ממקור גידולו, במקום שהוא היה בו, זה מלאכת דש. אמרנו שאחד מהאופנים של מלאכת דש זה חליבה בהמה, ולהבדיל, שאיבת חלב זה גם מלאכת דש, מנתקים את החלב ממקור גידולו, אם זה דרך יניקה מותר, כי זה דרך אכילה, אם זה דרך שאיבה זה איסור תורה, אם התינוק זקוק לזה מותר, פיקוח נפש, אם התינוק לא זקוק לזה, ועושים את זה רק בשביל למנוע צער מהאישה, או למנוע, או כדי להקל מהצער שלה, מותר ובלבד שישליחו את החלב עם כל הצער שבדבר, או שלא בוכים החלב שנשפך, תלוי איך מסתכלים על זה. בכל אופן, באיזה משאבה השתמשו, משאבה חשמלית או ידנית? אז הרבה אנשים אומרים, ידנית, ידנית. יש פוסקים שאומרים את זה, ואני לא יודע למה, אבל ראיתי משמעת שבת קליחתה, וחודשני, וחודשני לא, אבל משמעת שבת קליחתה, ורב עובדיה, וככה אמר לי הרב פריד, עדיף משאבה חשמלית. למה? כי משאבה ידנית, אתה צריך לעשות מלא מלא דש. משאבה ידנית, לוחצים על המשאבה כדי לשאוב את החלב, אז אתה עושה עוד דש, ועוד דש, ועוד דש. בסדר, מותר, אבל אתה עושה מלא מלאכות. לעומת זאת, משאבה חשמלית, בפעם הראשונה שאתה מצמיד את זה, זהו, אתה עושה פעם אחת דש. אחר כך זה כבר ממילא. עכשיו, כדי למעט במלאכות, תחבר מראש את המשאבה איך זה נקרא, לשעון שבת, תכוון לשעות מסוימות. בסדר. מה הדין אם בן אדם, אישה יש לה צער והיא צריכה עכשיו להקדים את השעה? בסדר. אנחנו יודעים את התשובה, מה זה בדיני רפואה, שיהיה מותר. עד כאן דיני שאיבת חלב, שזה מלך חדש. בואו נעבור לנושא נוסף ששייך במלך חדש. אז דיברנו על סחיטת פירות, דיברנו על חליבה ועל להבדיל שאיבה. עכשיו בואו נדבר על נושא נוסף. כאשר אני סוחט בגדים, אם אני סוחט בגדים, כאשר אני סוחט בגדים, יכול להיות פה דש, ונסביר. כתוב בגמרא שבגד רטוב אסור לסחוט אותו. כך כתוב בגמרא, ויש בזה איסור סחיטה. השאלה למה? השאלה למה יש בזה איסור? יש בזה מחלוקת ראשונים. יש מהראשונים שאומרים שהאיסור בזה בכלל מצד מלאכת מלבן. מה הכוונה מלבן? מחבס. איך מחבסים? לוקחים בגד, מרטיבים אותו. ואז מה, מה הבגד נהיה נקי, מרטיבים אותו? עוד לא. סוחטים אותו, ואז הלכלוך יוצא ביחד עם המים, ביחד עם המשקה. לכן אסור לסחוט בגדים בשבת. נלמד שיעור בפני עצמו. יש מהראשונים שאומרים שיש פה גם מלאכת דש. למה? כי המים נספחים, נדבקים לתוך הבגד, מתחברים לתוך הבגד, ושאתה סוחט, אתה כאילו מנתק בין המים, בין המשקה, לבין הבגד. בין אם זה מים, בין אם זה משקה אחר, לא משנה. אנחנו חוששים לשיטה הזאת. יש כאלה שאומרים שאנחנו סוברים שזה איסור תורה, יכול להיות איסור תורה, יש כאלה שאומרים שלא שייך איסור תורה שמלכת דש בסחיטת בגדים, אתם יודעים למה? ככה רשי סובר, רשי אומר שמלכת דש שייך רק כמו בחיטה, והקש והמוץ, זה דבר שגדל ביחד, אבל דבר שנכנס אחד לשני באופן מלאכותי, לא שייך פה דש. דש זה דבר שגדל ביחד, שני דברים שגדלו ביחד, אתה מנתק ביניהם. אבל שני דברים שלא גדלו ביחד, אלא מישהו חיבר ביניהם, כאשר אתה מנתק, זה לא מלאכת דש, ככה רשי סובר. כך או כך, לסחוט בגדים, ודאי יש פה איסור, לפחות איסור דרבנן, של מלאכת דש. למה? כי אם תתיר לסחוט בגדים, גם יבואו לסחוט זיתים וענבים. אנשים יראו שאתה סוחט בגד, ידעו, אתה סוחט בגדים, יבואו גם לסחוט זיתים וענבים, ולסחוט זיתים וענבים זה איסור תורה של מלאכת דש. אז ודאי שאסור לסחוט בגדים. האם זה איסור דאורייתא, איסור דרבנן? זה משתנה בין סוגי הבגדים, וגם תלוי מחלוקת ראשונים. בסדר? זה יסוד האיסור. ממילא, אם יש לי כל סוגי הבגדים, יש לי סמרטוט, ואני רוצה להשתמש איתו, יש לי איזה בגד, צמר גפן, מגבון, ואני רוצה לסחוט אותו, ודאי שאסור. סתם להשתמש איתם, תכף נראה. בואו נעבור לעוד נקודה, ואז נחזור לדבר גם על סחיטת בגדים. עכשיו, הקו שמנחה אותנו לאורך כל השיעור הזה, אנחנו מדברים פה על דוגמאות, זה חריגה מהמנהג שלנו, אבל אני עושה את זה שוב פעם, גם בגלל לחדד כל הזמן את המושג של דש, וגם כי הנושאים האלה מובאים בכל מיני סימנים בשולחן ערוך, בלי סדר מסוים, זה מובא בכל מקומות, אז אני אוסף פה את כל הנתונים של דברים שנוגעים אלינו הרבה פעמים בשבת. אבל הקו שמנחה את השיעור שלנו בעצם שדש, שני דברים שהם מחוברים ואתה מנתק ביניהם. גם מים ובגד הם מחוברים ואתה מנתק ביניהם. שוב, יכול להיות שזה לא איסור תורה, כי הם לא באמת מחוברים, זה לא גידולי קרקע, כל מיני סיבות לכאן ולכאן. אבל יש פה את הרעיון של דש, שני דברים מחוברים, אתה סוחט, אתה מנתק ביניהם, זה דש. האם מותר להשתמש במגבונים לחים בשבת? אז אני לא הולך לחוות דעה, להגיד פסק, כן? אני סך הכל רוצה שנבין מה שורש המחלוקת בין הפוסקים. איך יכול להיות שפוסק אחד אומר שזה מותר, פוסק אחד אומר אסור ואולי אפילו איסור תורה, פוסק אחר אומר בנחת, מה הנושא כאן? אז מוסכם על כולם שלקחת את הנייר, המגבון הזה, עם המים, ולסחוט אותו, אסור. למה? כי יש פה מים שנמצאים בתוך הבגד הזה, בתוך הנייר הזה, ואתה סוחט, אתה עושה פה דש. מהתורה או מדרבנן, לא נכנס לזה. תלוי, מחלוקת הראשון. אבל ודאי זה איסור, איסור של דש. אולי רק דרבנן, אבל זה איסור של דש. אתה מנתק בין המים לבין הבגד, אתה מחלק ביניהם, מפרק אותם. אסור. עכשיו, לגעת במגבון, רק לגעת. מותר, אתה לא סוחט. עכשיו, השאלה, אם אתה לוקח את המגבון ומנגב איתו את הגוף, מה השאלה? האם כאשר אתה מנגב, אתה סוחט את המים מתוך המגבון, או לא? הרבה מהפוסקים אומרים, ברור שאתה סוחט. אז אסור להשתמש בזה. ככה פוסקים, הרבה מאוד מהפוסקים מבני אשכנז, ככה כתוב ברוחות שבת, ניסים קרלית, אבי אשיב, ככה אמר לי הרפריד, שאסור להשתמש במגבונים לחים, הם לא מחלקים בין סוגי המגבונים, אוסרים באופן גורף. מנגד, יש שיטה אולי לא כך מוכרת, שמובא בספר מנחת אשר של רבי אשר וייס, שהוא בכלל מדבר מהחלק הטכני של הדברים. הוא טוען טענה כזאת. הוא אומר שמגבון, מגבונים, זה סוג בד או נייר, שהוא לא סופח לתוכו את המשקה. מעט מאוד מתוך המים נספגים בתוכו. זה סוג בד שעיקר המים נמצאים מעליו, לא בתוכו. ממילא, כאשר בן אדם רגיל משתמש במגבון, את מה הוא צריך? איזה מים הוא צריך? מספיק לו המיעוט מים שנמצא, או המים שנמצאים מעל המגבון, לא בתוך המגבון. נכון? בוא נדבר שנייה בחלק הטכני. כאשר בן אדם, המגבונים היותר יוקרתיים, יותר יקרים, זה המגבונים שהם לא מלא סוחים במלא מלא מלא מים. המגבונים יותר זולים עם מלא מים. למה זה פחות טוב? כי אם משתמש במגבון עם מלא מלא מים, אז מה שיקרה, באזור הטיטול של התינוק, יהיה לו שם תפרחת כזאת, פריחה, כי אתה מנגב לו ומשאיר שם רטיבות, ואז סוגר את הטיטול, מקום חנוק, יש שם תפרחת. אני בכלל מפרט להסביר כמה האדם לא מעוניין שיש שם ריבוי מים. אז מי שעושה את זה יודע שאתה לא מעוניין בריבוי מים, אתה מעוניין בטיפונת הזאת כדי שיותר קל לנגב, זה משאיר יותר רושם נקי, זה לא מתאסף לך שם. ממילא אומר, כאשר אתה משתמש במגבון, סיכוי גדול שאתה בכלל לא סוחט. למה? כי רוב המים נמצאים מעל המגבון ולא בתוך המגבון. עכשיו, יש לך ספק, אולי, יש לך מים שנסחטים מבפנים, אתה ודאי לא צריך אותם. אתה ודאי לא צריך אותם. כי מספיק לך מים שנמצאים בחוץ. אז אתה ודאי לא מתכוון אליהם. אז יש פה ספק, פסיק רישא, בדרבנן, מותר. לעומת זאת, ארוחות שבת עונה לו מנגד, מה פתאום, אני בדקתי את זה במעבדה, תמיד יוצא, זה לא ספק פסיק רישא, זה פסיק רישא שיוצא, והוא טוען שאנשים כן מעוניינים בזה, והוא טוען שזה איסור גמור. בספר שמירת שבת כליחתה, הוא מחלק בין מגבוני נייר למגבוני בד. מגבוני בד רגילים, בארץ רוב המגבונים מגבוני בד, מגבונים שקונים זה מגבון בד, תוכלו לראות שקשה לקרוע את זה. גם אסור לשים את זה בסלב השירותים, כי זה עושה סתימה, זה לא מתקלה. הוא כותב שבזה אסור, מגבוני נייר זה האלה שמתקלים יותר בדרך כלל, אז הוא כותב שמותר, לא יודע להגיד כך מה החילוק. והרב עובדיה כותב, וזה היתר שהוא גורף כנראה לכל מי ספרד, הוא כותב שהוא מוכיח בדעת השולחן ערוך, שימו לב, זה ממש קל להבין את זה. הוא כותב, הוא מוכיח שהשולחן ערוך סובר ש... לא שייך מלאכת דש מהתורה בדבר שלא גדל ביחד. זאת אומרת, מלאכת דש שייך רק בשני דברים שגדלו יחד. אבל אם שני דברים שהצטרפו אחד לשני, אבל הם לא גדלו כמו המים והמגבונים, הם לא גדלו ביחד, זה לא כמו החיטה והקליפה שלה. זה לא כמו הענבים והיין שהם גדלו ביחד. אלא הכניסו את המים לתוך המגבון, במקרה כזה לא שייך פה דש מהתורה, זה רק מדרבנן. והוא מצרף פה... עוד איסור דרבנן, לא זוכר, ואז דעת השולחן ערוך בפשטות, טרייד פסיק רישא, וטרייד דרבנן מותר. לא משנה את כל השקלול, לכאורה לבני ספרד, מותר להשתמש במגבונים לחים בשבת. זה הפשטות, אפשר לחלוק בזה, אבל הפשטות בדברי השולחן ערוך, ככה זה נראה, אם נחלק את רוב הפוסקים, אז נראה לי שרוב הפוסקים אוסרים שימוש במגבונים בשבת. נראה לי. לא ממש ספרתי אחד לאחד, אבל הפוסקים, אבל ודאי שבפשטות לפי החשבון, לפי בני ספרד, בחשבון, אפילו אם נגיד שוודאי שיוצא מים, שזה פסיק רישא, לפי החשבון צריך להיות שיהיה מותר. לפי בני אשכנז, אז זה הנתונים שהבאתי לפניכם, שכל אחד יעשה לפי מה שיוצא לו, לפי מה שהפוסק שהוא הולך איתו. נעבור לנושא האחרון, כמעט לא נשארנו, נגיד זה בדקה. סחיטת שיער. יש מחלוקת בגמרא האם שייך סחיטה בשיער או לא, בפשטות נראה מרוב הראשונים שלא שייך סחיטה בשיער, למה כמו שמבואר ברש"י בשבת קכ"ח, ששיער הוא קשה והוא לא סופג את המים לתוכו. אז לא שייך בו בכלל מלאכת סוחט, אלא זה רק נראה כמו סוחט, זה רק נראה כמו דש. למה זה נראה כמו דש? מבואר במגיד משנה, כמו בבית יוסף, שהמים נכנסים בין השיערות, ואז כן, שיער עטוב, אתה סוחט אותו, זה נראה כאילו, נכון, זה נראה כאילו המים נסחטים בפנים, למרות שזה לא באמת, זה רק כאילו, זה רק יוצא מהבן לבן, לכן אסור לסחוט שיער. אז אסור לסחוט שיער. למה? זה נראה כמו זה. לפי זה אני אשאל אתכם, אם יש לי מקום בגוף שיש בו קטעת שיערות, מותר לסחוט אותו? מותר? מותר. למה? כי זה לא נראה כמו סחיטה. מהנושא הזה נגזרים כל הנושא של שימוש בספוגים למיניהם בשבת וכל הדברים האלה. רוב הספוגים, רוב הסקוטשים, הם סינתטיים. אליבא דאמת, הם לא סופגים, לא סופגים את המים. רק מה? היות והם צפופים, זה נראה כאילו המים נכנסים לתוכם, וכשאתה משתמש בהם, אתה סוחט אותם. כאשר יש לך סקוטש כזה שהוא רחב, זאת אומרת שהסלילים מאוד מאוד רחבים, במקרה כזה יהיה מותר להשתמש בו, כי זה לא נראה כמו סוחט. אז כשאנחנו רואים שיש ספוג של שבת, מה הנושא בו? אליבא דאמת זה לא סוחט, כי המים לא נמצאים בפנים, ספוגים בתוכו, אלא רק בין לבין. אז זה לא נקרא שאתה מנתק בין שני דברים מחוברים. והספוגים שמתירים לנו להשתמש בהם, זה ספוגים כאלה שגם זה לא נראה כאילו אתה סוחט. אז מה המחלוקת? למה יש כאלה שמתירים להשתמש בסוג מסוים, יש כאלה שעושים? זה תלוי בעיני ראות המורה, כמה זה נראה צפוף או לא. אותו הדבר, הנושא גם במברשת שיניים. מברשת שיניים היא מחוטים סינתטיים, היא לא סופגת, אלא מה זה רק נראה כאילו אתה סוחט. אז מה המחלוקת? רוב הפוסקים שאוסרים את זה סוברים שיות וזה מאוד צפוף, זה נראה כאילו אתה סוחט המברשת. הפוסקים שמתירים ביניהם הרב עובדיה אומרים, זה לא נראה, זה לא כזה צפוף. המברשת שמותרת לפי כולם, זה המברשת סיליקון שמשווקים, ששיווקו אותה לאחרונה, אז היא מותרת כי שוב פעם יש בה הרבה רווחים, אז זה לא נראה כאילו אתה סוחט. זה הנושא שלנו, במשפט אחד. אסור לנתק בין שני דברים שמחוברים ביחד, זה שייך בכל מיני סוגים של קטניות, דברים שגדלו ואתה מנתק ביניהם, זה שייך בסחיטת פירות, כמובן אם זה שני מינים, כמו זיתים וענבים, זה שייך בחליבה, בשאיבה להבדיל, ואמרנו שיש דברים שזה רק נראה כאילו אתה מנתק בין שני דברים, כמו סחיטה של כל הדברים סינתטיים, שערות וכדומה. עד כאן, בדפים אני טיפונת ירחיב ואשלח למקורות, כדי שכל אחד יוכל להסתכל לפי הפוסק שלו. עד כאן, בעזרת השם, השיעור הבא, אנחנו נדבר על מלאכת בורר, יהיה לנו שלושה שיעורים במלאכת בורר, לפרק אותם לגורמים, לאסוף אותם, ולהיות בקיאים בצורה גורפת במלאכת בורר.